טוב, שלום וברכה. אנחנו בשיעור שלישי על תנורו של אחנאי בגמרא בבא מציע, ונושא שאנחנו דנו עליו בפעם שעברה זה בעצם מי זה אחנאי. וראינו שאחנאי זה נחש, כן, כמו שרש"י אומר, אצלכם זה מופיע במקור מספר אחת. אחנאי זה נחש, וזה אומר שתנורו של נחש זה, אמרנו, גיהנום. תודה רבה. כן, זאת אומרת שכל הסוגיה, האם תנור הזה כשר או לא כשר, שראינו, היא בעצם מסתובבת סביב הנושא, האם הגיע הזמן של גאולה. כי גאולה, כי ידוע, זה זמן של משברים, ולא הכל כזה חלק ונחמד ויפה, כמו שמציירים ככה אנשים לעצמם, אלא זה זמן של משברים, ומחלוקת בין תלמידי חכמים, האם הגיע זמן של ביאת המשיח. כי כמו שאנחנו אמרנו בפעם שעברה, משיח זה הנחש. נחש זה בגימטריה המשיח, כמו שאצלכם זה מופיע במקור 1א, אומרת זה כל שמחה, שתנורו של נחש, תנורו של אחנאי, זה מדובר בעצם על תנורו של משיח. ומה אותו תנור של משיח? אז ראינו את זה גם בנבואות, גם במדרשים, שהתנור זה סמל של גיהנום, כמו שאצלכם מופיע במקור 1ב ו-1ג, 1ד, וגם הנבואות שאנחנו ראינו שאומרות בפירוש שזמן הגאולה היא, זה זמן קשה מאוד, הוא לא פשוט, אלא זה, כמו שאומר פה, בוא נקרא את זה, נראה את זה ככה במהרה. באחד ב' אומר, מניין אתה אומר שראה זהו, שזה גיהנום. לא, אני מחפש פה, הנה, זה מלאכי. מקור 2 א', סליחה, אומר ככה. כי הנה יום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשע קש. כן, זאת אומרת, ולהט אותם היום הבא. אמר השם צבקות, אשרי לא עזוב. כן, זאת אומרת שזה בעצם תיאור הגאולה, זה להט, שריפה, להט של כל הרשע. וכך אומר מדרש בשתיים ב', כי הנה יום בא, זה יום הדין הגדול, בוער כתנור, זה גיהנום שנמשלה בתנור. כן? גיהנום זה נמשל כתנור, בתנור. אז בעצם אנחנו מבינים שכאן מדובר על תהליך של גאולה, ותהליך הוא מאוד מאוד דרמטי, מאוד קטסטרופלי, כמו שאנחנו ראינו בגאולת זמננו, שהשואה קדמה להקמת המדינה וכל זה. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו רואים אותם היום, לפני 2500 שנה, כשנביא אומר לנו שזה מה שעתיד לקרוא, אנחנו מבינים שזה ודאי ככה, אבל זה רעיון שאנחנו מבינים אותו. היום אנחנו חיים אותו. אנחנו רואים כל הגיהנום שיוצא ומציף את העולם. סליחה? כן, באמת זו שאלה טובה. המחלוקת בין רבי אליעזר ובין חכמים זה האם עכשיו הגיע הזמן של ביאת המשיח. זאת אומרת, מה הפירוש תנורו של אחנאי? תנור זה אמרנו גיהנום, נכון? האם הגיע הזמן של תנור של משיח? יתגלה, עכשיו, יפעל. האם הוא כשר? זאת השאלה. כשר או לא? אז רבי אליעזר אומר כשר, חכמים אומרים לא כשר. ומה הפירוש שהוא לא כשר? עוד לא הגיע הזמן הגאולה. זאת אומרת, שניהם מבינים, שני צדדים מבינים שהגאולה זה דבר שהוא מלא מלא משברים, זה דבר מאוד מפחיד, מזעזע. עד כדי כך יהיו שינויים כל כך רדיקליים של מציאות העתידית, כמו שאנחנו היום חיים אותה, כן? השינויים יהיו כל כך רדיקליים שהרבה מחכמי ישראל, כמו אולה, כמו רבה, כמו רבי יוחנן, אמרו שהם לא רוצים לראות, לא רוצים לחיות בתקופה הזאת שביאת המשיח. זאת אומרת, זה יהיה כל כך נורא, מי יכול לסבול לראות את את השואה? הם מבינים שזה ודאי דבר הכרחי וזה יקרה, אבל אני לא יכול לראות את זה. יתי, אומרת הגמרא, ולא יחמיני, ואני לא יראה את זה. כן, כן, כמו שאצלכם זה מופיע במקור 2. אמר, אולה יתי ולא יחמיני, זאת אומרת שיבוא רק שאני לא יראה את זה. והרב יוסף אומר, כן, הוא מוכן לסבול הכל ולעבור כל הדברים הללו, כי זה דבר כל כך גדול. זאת אומרת, כן, זאת השאלה, על זה מדברים. ואנחנו יודעים שכל מעבר בין תקופה לתקופה, ומעברים גדולים, הם מעברים טראומטיים. זה לא משהו כזה איטי, לאט, בינתיים, כולם חוזרים בתשובה ומתעלים, אלא מעברים חייבים להיות דרמטיים. למה? זה בגלל שישנו פער עצום בין מציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, ומה שהיא אמורה להיות. אם אנחנו נחכה עד שמציאות שלנו תתעלה למה שהיא אמורה להיות, דבר הזה יכול לקחת בעצם כל כך הרבה זמן שאף אחד לא יישאר. הכל פשוט יתפרק. כמו שאומרים חז"ל, שקדוש ברוך הוא הקדים מתן תורה 744 דורות לפני שהייתה צריכה תורה להינתן, הוא נתן רק אחרי 26 דורות, אחרת העולם לא היה יכול להחזיק מעמד. העולם עצמו היה מתפרק. לכן היה צריך להקדים מתן תורה, והמתן תורה היה מאוד מאוד דרמטי, מאוד מזעזע. זאת אומרת, יש כאן משחק כזה בין כוח המציאות ובין האידיאל שעליו מציאות שואפת, והמשחק הזה הוא בלתי אפשרי לעבור אותו חלק, הוא חייב לעבור במשבר. חז"ל מנסחים את הרעיון הזה בצורה כזאת, אומרים שכמו שאיילה, אומרים, רחם של איילה הוא צר, והיא לא יכולה, באופן טבעי היא לא יכולה ללדת. אז הקדוש ברוך הוא מזמין לה נחש, דרקון כתוב, דרקון מקיש אותה ברחם, ואז היא מולידה. זאת אומרת, מה הפירוש? הרי הכל זה דימויים, כל זה בעצם מין רמזים כאלה, ו... מין אמירות שרומזות לנו על משהו אחר, כן? לא על על זואולוגיה ועל הביולוגיה ועל אנטומיה של בעלי חיים. אלא מה פה בא להגיד? שהאיילה, דהיינו, המציאות שלנו, רחמה צר, היא לא מסוגלת להוליד מדרגה הבאה. דור הבא, היא לא מסוגלת, לאט לאט זה לא יצא. אז צריך כוח חיצוני, כוח רע כביכול, כוח עוין, דרקון, נחש, שיבוא וייתן לה מכה, שיזעזע אותה, שיקיש אותה. ואז מתוך מכה היא תוליד. זאת אומרת שהנחש כאן מופיע כמו שאצלנו, כוח מזרז, כוח ה... כן, בבקשה?
אני מקשיב, מה שקשה זה שכל המהלך הזה, בעצם מי שמשלם את המחיר,
אני חושב שזו שאלה טובה מאוד. אני אחזור עליה, ואם לא כולם שמעו, אז אני אחזור לשאלה. אתה אומר שבמציאות מה שאנחנו רואים, שבכל התהפוכות, כל המשברים, מי שמשלם מחיר של זה, זה לא רשעים, אלא דווקא, לאו דווקא רשעים, גם רשעים ודאי, גם הם משלמים מחיר, גם הם נספו בשואה וכל זה, ודאי. אבל גם אנשים טובים וצדיקים ודתיים ורבנים, גם הם נפגעו ממה שהיה. אז איפה פה צדק, כן? איפה פה גאולה?
בגלל זה גם חכמים לא רצו שתהיה גאולה.
כן, נכון. נכון, נכון. אולי אפילו אפשר להגיד עד רבה, גם גמרא שלנו פה עוסקת בפגיעה ברבי אליעזר, שהוא, כפי שאנחנו ראינו בשיעור הראשון, לא עשה שום דבר. אתם זוכרים את בעצם כל הסוגיה מסתובבת סביב על מה? זה על מה נדעו אותו. ונראה לי שתשובה לשאלה הזאת היא עוד לא על הרבי אליעזר, כן? מה שכבודו שואל עכשיו, על זה אני אתייחס, אבל אחר כך אנחנו נחזור לרבי אליעזר. אני חושב שהתשובה זה שזה לא מדובר על צדיקים או רשעים באופן פרטי. אתה צדיק, אז מגיע לך זה, אתה שמרת שבת, אלא הכוונה היא כאן דור, תקופה. כמו שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים, אמרנו שגם צדיקים שהיו נשארים באירופה, הנכדים שלהם היו כנראה גויים כבר. אם לא נכדים, אז נינים. מבחינת התהליכים שקרו אז באירופה, זה, לזה זה הלך. הייתה שם התבוללות, אם לקחת בחשבון כמה אנשים היו מתבוללים לפני שואה, אז מבחינת המספרים זה היה פחות או יותר אותם המספרים כמו שנספו יהודים בשואה. מבחינת הקצב התבוללות. זה היה משהו אדיר. אם אנחנו היינו עושים את החשבון למה יהיה הלאה, לא היה, יהודים כמעט לא היו נשארים. אז חס וחלילה זה לא אומר שהם לא בסדר, וזה אנחנו אומרים כתרוג עליהם ומשהו שהיה מגיע להם, חס וחלילה, כל זה ודאי לא כוונה. אבל זה שחשבון כאן הוא לא פרטי על צדיק זה או אחר, האם הוא שמר שבת, מגיע לו, לא שמר, לא מגיע לו, זה לא. חשבון הוא כללי. ובחשבון כללי, מה שהיה מחכה לנו הייתה שואה לבנה. גם עכשיו מתרחשת שואה. לא יודע אם אתם מודעים, אבל בכל העולם, בצרפת, בארצות הברית, בהרבה מקומות בעולם, יש מקומות שהתבוללות היא 70%, יש מקומות 80%, ויש מקומות ששם 100% התבוללות. למשל, פגשתי מישהו יהודי מפינלנד, שהוא אמר לי ששם אין כזה דבר נישואים בין היהודים, אין, 100% התבוללות, כולם, אז נכון, זה לא, אי אפשר להגיד שזה אותו דבר, זה ודאי שזה לא אותו דבר, אין מה להשוות. מה אתה אומר? אבל קהילה נהיית קטנה, היא לא קטנה. נכון, אני רק אומר שזה גם בקיל, וגם בקילות גדולות, כמו בארצות הברית, קילה מאוד גדולה, וזה מה שקורה. וזה מה שהיה באירופה לפני כן. ודאי שזה לא אותו דבר, אבל מחלוקת שלהם, אם אנחנו נשב ולא נעשה כלום, מה יהיה? אז רבי אליעזר אומר, בוא עכשיו אנחנו נתערב, ועכשיו נעשה גאולה, היום. וחמים אומרים לא, עוד לא הגיע הזמן. זאת אומרת, הייתי אומר את זה ככה. מה יהיה בסוף? זאת אומרת, האם בסופו של דבר, נגיד עכשיו אנחנו, זה רבי אליעזר ורבי יהושע, הם הכוחות העיקריים שם, גם אצלנו בגמרא וגם במקומות אחרים. הם הרבה פעמים דנים על אותו נושא, עוד פעם ועוד פעם. מה יהיה באחרית הימים? זאת אומרת, הם מדברים על תקופה שלנו. לפני 2,000 שנה, הם חושבים, מה יקרה לעם ישראל בעוד 2,000 שנה? פחות או יותר, הם לא יודעים כמה זמן, אבל הם מדברים על אחרית הימים. האם הם כולם, האם תהיה גאולה ודאי או לא? אז רבי אליעזר אומר, לא בטוח שתהיה גאולה. יכול להיות שעם ישראל יידרדר במשך כל התקופה, יידרדר, יידרדר, ככה, ככה, ובסופו של דבר לא יישאר עם ישראל. הם כולם יהפכו לגויים, הם יתבוללו, הם יעלמו. זאת דעתו של רבי אליעזר. לא מובטחת לך גאולה. אז במקום לשבת ולחכות עד שזה יקרה, בוא נעשה את זה עכשיו. חכמים אומרים, ובראשם רבי יהושע אומר, אפשר לסמוך על קדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם ידאג שאנחנו לא נעלם. איך הוא ידאג? באיזה צורה? הוא הביא לנו היטלר. תסתכלו, זה כתוב אצלכם פה במקור 5 א'. סליחה, במקור 5. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלין. ואם לאו, אין נגלין. מה פירוש אין נגלין? לא, הוא מדבר על העתיד. כן. או, בדיוק. או, יפה, אז זאת בדיוק המחלוקת. אתה בדעתו של רבי יהושע, אתה לא מסכים איתו, אבל זה מה שהוא אומר. בואו קודם כל נבין מה הוא אומר. יש מציאות, יש לנו בחירה חופשית, אנחנו יכולים לדרדר ככה שעם ישראל יימחק. ואנחנו עמדנו מאוד מאוד קרוב לזה. ואילולי מדינת ישראל היום, אנחנו כבר היום היינו עומדים בזה. כן. נכון, נכון, באמת. כן. לא רבי שור, רבי לזר. כן. אז איך זה ייתכן, נכון? איך הוא אומר ככה דעה כזאת? נכון, זאת השאלה? אז איך... שמה? הלכה היא כמותו. שהלכה כמותו. נכון. כן, בבקשה. כן. נכון. כן. כן, כן. זה באמת, אני מבין שאתם כולכם תומכים בדעתו של רבי יהושע. אני ממש מזדהה איתכם, גם אני מאוד הייתי רוצה להיות נוטה אליו. אבל רבי אליעזר, הוא אומר אחרת. אז יש לנו קושיות על רבי אליעזר, נכון? אני מתאר לעצמי שיש לו גם דרך לתרץ את עצמו. זאת אומרת, הוא גם מכיר את הנבואות וגם מכיר את הזה, וזו דעתו. זאת אומרת, הוא אומר שיש כאן סכנה רצינית של השמדה. של... מה זאת אומרת, אין ניגלין? אני לא יודע בדיוק מה, איך אפשר, מה פירוש, אבל בפשטות להיום, מה שאני רואה סביבי, זה שיש סכנת התבוללות. זו כוונה על אין ניגלין. והיינו קרובים מאוד לזה. רבי יהושע לא מסכים. אמר לי רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין ניגלין? איך יכול להיות? כן, כמוכם בדיוק. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן לישראל, לארץ ישראל. ומקימים את המדינה, מחזירן למוטב. אני חושב שהדוגמה של המן זו דוגמה של כוח, המן היה מייצג כוח סתני, כוח מטאפיזי. זה לא סתם בן אדם שהוא נלחם עם יהודים, או סתם רוצה מהם משהו, עטבות כלכליות או אינטרסים דתיים שלהם. אלא זו הייתה השמדה המונית, ודאי, אבל השמדה לשמה, זאת אומרת, זה לא משנה מי אתה. אתה טוב, אתה רע, אתה שמאלני, ימני, אתה קומוניסט או אתה קפיטליסט, זה לא משנה. יחס מהותי לעם ישראל היה רק אצל המן. כל הראשיים האחרים הם היו בדרך כלל אינטרסנטים, הם נלחמו על האדמה שלנו, על להפוך אותנו לעובדי עבודה זרה ועוד כל מיני דברים, אבל לא השמדה כעיקרון. זה היה רק היטלר והמן, זאת אומרת, כוח המליקי. וזה מה שאומר רבי יהושע. אז עכשיו יש לי שאלה קשה אליכם. מה הייתם בוחרים? אתם מבינים מה האופציות? אולי אני אסביר עוד פעם. על מה פה דיון? שתבינו פחות או יותר על מה אנחנו מדברים. בואו נראה עוד פעם, מההתחלה. שתי אופציות עומדות לפני תלמידי חכמים. אחת אומר, אנחנו בסכנה. היה חורבן בית המקדש, וזה לא עזר לנו. חורבן היה בגלל שנאת חינם, וזה לא עזר. למה זה לא עזר? כי מיד אחרי זה היו תלמידים של רבי עקיבא, שהם לא מכבדים זה את זה, 24,000 תלמידי חכמים ברמה של תנאים לא מכבדים זה את זה. זאת אומרת, מגמה של שנאת חינם ממשיכה בין גדולי ישראל. ואם זה הולך ככה, מזהה רבי אליעזר, שהם חיים באותה תקופה של, שמדובר על ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא, הם מזהים שזה כנראה הולך לדרדר יותר ויותר. אם יש שנאת חינם, מה זה אומר? שיהודים יותר ויותר מתפזרים, מתבוללים, אין גאולה, וזה מה שמחכה לנו. אז אומר על זה רבי אליעזר, בוא נעצור את התהליך הדרדרות. בוא נעשה, נתפלל להשם, ונביא גאולה עכשיו. ומה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שיהיו משברים, יהיה דרקון שמקיש את איילה כנחש, יהיו דברים נוראים, אבל רוב עם ישראל היום הוא דתי. רוב עם ישראל היום הם דבוקים לתורה, תלמידי חכמים, יש פה המון סנהדרין. אנחנו במצב חיובי סך הכל. אז נכון, יהיו פה קטסטרופות גדולות, אבל רוב יישאר. על זה אומר רבי יהושע, איך אתה יכול במו ידיך לפתוח שערי אושוויץ? איך אתה יכול? נכון, זה נורא והיום וזה קורה, אבל אתה הוא זה שחותם על חוקי ורסאי, אני יודע שם חוקי נירנברג. אתה בעצמך תעשה את זה, הרי מה זאת אומרת? תבינים, זה לא יושבים שם באיזה ארץ זנוחה שם במזרח התיכון, שם באיזה כפר, יושבים שם יהודים ומתווכים, אומר, ככה פוליטיקה, וזה טוב, זה ככה, בוא נעשה, מתכנים, כמו שיהודים מתכנים את כל הפוליטיקות בעולם. אני הייתי נכנס לעיראק, והייתי צריך לקחת את אסד, לזרוק אותו לכל הרוחות, להעמיד שם זה, שם ממשלה של נוצרים מלבנון, וכאילו, ליהודים יש הרבה תוכניות. ישים מדברים, מדברים ככה על הספסל שם. זה לא המצב. הם מבינים שהם עכשיו מכריעים את היסטוריה העולמית. וזה קרה בעבר, הם רואים, יודעים את זה, שזה כוח, הם יכולים לגזור, והם יכולים לקבוע, הם יכולים, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, הם מעיפים לנו שם את, משנים סדרי עולם, מעיפים את עץ ממקום למקום, כמו שרבי אליעזר עשה את זה, הם מחזים את המים אחורה, כאילו משנים חוקי פיזיקה, הם עכשיו יושבים בקור הגרעיני של עולם, יושבים עכשיו באמצע היסטוריה. ועכשיו הם צריכים להכריע. וזה לא הם, זה אתם. עכשיו יושבים ודנים מה יהיה לעולם היום. ואם הם החליטו שתנורו של עכנאי כשר, אז זה אומר שעכשיו תתחילה כל המהפכה שם בגרמניה, והם יבואו לשלטון שם, והכל אחר כך יתגלגל, והיטלר יבואו לשלטון. ואם לא, אז אולי באמת יהיה פה כל מיני דברים. אולי אנחנו כאן בארץ יכולים לעשות כל מיני, כאילו המדינה דו-לאומית ופשוט... כולם נתבולל, התחתנו עם לא רק עם ערבים, גם עם אריתריאים וגם עם פלשמורה וגם עם כל מיני מצבים, היום בארץ. אז מי יחתום על פתיחת אינתיפאדה הראשונה, השלישית, היום? שזה אומר הכל, כאילו, עם כל הקורבנות, עם כל מה שעתיד לקרות. איך אפשר, זה בעצם רבי יהושע אומר לרבי אליעזר, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אז הוא אומר, אז מה האלטרנטיבה? הוא אומר, נחכה, הקדוש ברוך הוא החליט, הוא בעצמו יעמיד להם מלך, שהוא יחתום על חוקי נירנברג, לא אתה. אתם יודעים, מה הדילמה? אבל מעניין אותי באמת דעתכם, כן, אתה היית ראשון שהירם.
המהפך הזה, איך מתבצע בדרך
כך קשה ופועלת, אתה לא יכול לחשוב על זה שזה יותר סימפטי, הגישות. כן, אפשר. אבל כל העניין כאן זה שהדברים הללו הם יבואו מאיתנו. לא שעכשיו השם במקומנו ינהל לנו חיים ויחזיר אותנו בתשובה. הרי זאת שאלה שלך, למה לבן אדם לעשות צרות? פשוט שהוא תגרום לו לחזור בתשובה. זאת אומרת, קח ממנו בחירה חופשית, ובמקום שתתן לו עכשיו, אני יודע, חס וחלילה, סרטן לא עלינו, תן לו מחשבה ללכת למכון מאיר. והוא יישב פה, ילמד לאט לאט, והוא יחזור בתשובה, יתחיל להתקרב, ובשביל מה את כל הניתוחים הללו וטיפולים, נכון? זה בעצם, זאת אומרת, כן, תנהל את האדם הזה, תכריח אותו להיות דתי, ואז מה כל הערך של הדתיות שלו? בין שזה מדובר על אדם פרטי, בין שזה מדובר על עם כולו, אם השם עושה לו את הדין הזה, שבמקומו הוא מחזיר אותנו בתשובה, כאילו, גורם לנו להיות טובים, אז מה המשמעות? כן, בבקשה?
איך כזה שמישהו אומרים
כן, נכון, זאת באמת שאלה. אז מה נפשך? או שזה יבוא היום, או שזה יבוא כעבור 2,000 שנה, מה זה משנה, נכון? זאת השאלה. אז יש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה שהיום, לפי רבי אליעזר, עדיין רוב עם ישראל הוא כן קשור לתורה ומצוות וכן יכול להישאר כעם. הרבה יהרגו, אולי יותר מ-24,000, אולי מיליונים, אבל רובם יישארו. לפי רבי יהושע, נפקא מינה השנייה, זה שזה לא אתה שתכריע את הדבר הזה. תן את זה לקדוש ברוך הוא לטפל. זה יכולה להיות אותה תוצאה. כל השאלה, מי עושה את הדבר הזה? כן, זאת אומרת שהשם אומר, השם, זה בדיוק הנקודה כאן. כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני יכול לעשות את זה עכשיו. בת קול אומרת, ואומרת, הלכה היא כרבי אליעזר, בוא תעשו את זה עכשיו. אז החכמים אומרים, לא. אנחנו, תן לנו צ'אנס, אולי אנחנו נחזיק מעמד 2,000 שנה ולא נתבולל. אולי בסופו של דבר אנחנו כן נחזור בתשובה. תן לנו סיכוי, תן לנו הזדמנות. ואם בסופו של דבר לא נצליח, אז אתה הוא זה שתעשה את ה... תשלח לנו את אמן. ולא אתה, רבי אליעזר. אבל אתה גם רצית להגיד משהו. כן. אתה אומר שההלכה היא יצאה בין שניהם. לכאורה אולי ההלכה הייתה כרבי יהושע, כי אז שואה לא בא, לא כרבי אליעזר. מה שקרה בפועל זה כדבריו של רבי יהושע. כן, בבקשה. כן, כן. זה בהחלט כיוון מעניין. אני רק רוצה להגיד שאם אתם זוכרים שם בסיפור עם המן וכל זה, זה עם ישראל חזר בתשובה. אנחנו השתננו. לא שקדוש ברוך הוא גרם לנו להיות, אלא הסרת טבעת הפחידה אותנו. אבל מי שעשה שם תיקון זה עם ישראל. הם החליטו לעלות לארץ, נגיד במקרה שלנו. כן? הם החליטו אז, לך כנוס כל היהודים, כולם התאחדו. וכתוצאה מהאחדות שלהם, ותוצאה שהם ישבו 3 ימים, וחזרו וצמו וחזרו בתשובה על זה שהם השתמשו בכלים, כלים שונים, ושם בסעודתו של אותו רשע, שהם בגדו בעצם בעם ישראל, שם היה אותו סיפור. מה... שם גמרא שואלת, למה היה מגיע להם את הגזירות הללו של המן וכל זה? אז אומרים, כי הם, אחת הסיבות היו זה שהם הלכו בדרך של התבוללות. מה פירוש נהנו מסעודתו? זה שהם באו ואכלו שם, זה הבעיה? אלא זה שהם נהיו בעצם פרסים, היו בדרך להתבולל. הם בגדו בעם ישראל. כן, בבקשה.
אני חושב שיש מחלוקת עקרונית בין רבי אליעזר רבי יהושע. הוא מסכים עם דבריו, הוא אומר לו, נחי נעמי, הם אלה עושים תשובה, אין יגלה, הוא לא חולק עליו. הוא אומר, אלא הם יצאו שיעשו תשובה. הוא מסכים עם דבריו שהתשובה תלויה, הגאולה תלויה בתשובה. הוא אומר, לדבריך באמת, נכון, אם אלה עושים תשובה, אין יגלה. אבל יהיה תשובה, והם יגאלו. אז זה מחלוקת עקרונית בדבריהם.
אני לא יודע אם כבודו דייק פה במילים. כתוב שלא תהיה גאולה.
רבי אליעזר אבל מביא תנאי, הוא אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לאו לא נגלים, אבל זה לא שהוא מסכים.
רגע, רגע, רגע.
אם אין עושים תשובה, לא נגלים. צודק, אבל מה, הם יעשו תשובה. רבי פה באמת נוסף בעצם, הוא מעודד אותו, יותר אופטימי, הוא אומר, אתה צודק, העקרונות שלך באמת הם קיימים, אבל אני באמת מאמין שהם כן יעשו תשובה. אבל אם לא יעשו תשובה, אין הכי נאמין.
לא, אני חושב שזה לא המחלוקת. מחלוקת כאן, אם לא עושים תשובה, האם לא תהיה גאולה.
רגע, ורבי
יהושע,
הוא אומר שאם לא עושים תשובה, תהיה גאולה?
אז...
שגאולה תהיה בתשובה, ובסוף הם כן עשו תשובה.
זה בעזרת השם, כן, ודאי.
רבי יהושע, הוא אומר שאין סיכוי,
כי המצב
הולך לדלתר.
נכון.
לא יהיה תשובה.
נכון. זה נכון. ורבי יהושע אומר שלא יכול להיות מצב כזה שלא תהיה גאולה.
מכיוון שתהיה תשובה, אבל תיאורטית, אם לא תהיה תשובה, לפי רבי יהושע, הוא אומר מפורש, אם אין עושים תשובה, אין נגלים.
זה אומר רבי אליעזר.
לא, אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים.
לא, לא, זו שאלה. זה בסימן שאלה.
שאלה רטורית.
כן.
אני לא יודע אם מישהו יכול להכריע במקום.
כן. כן. ודאי, ודאי, אנחנו חס וחלילה לא אומרים שמישהו מתחמק מאחריות, בהחלט, זה לא זאת ה... לא, 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 לא. רק מאוד, אני מאוד שמח שאתם מתחילים להבין כמה שהדבר הזה הוא קשה, משמעותי, כמה שזה דברים מזעזעים ועצומים עומדים כאן. זה לא כזה, טוב, מדברים שם, יושבים מקשקשים, זה יבוא גאולה, לא תבוא גאולה, יהיה ככה, יהיה ככה. זה דברים שהם נוגעים לחיים שלנו, לכל ההיסטוריה, הכל. הכל מסתתר כאן, בדבר הזה.
היום במחלוקת של המנהיגים שלנו שמנהלים את המדינה, זאת אומרת, אותו מחלוקת פה באיזשהו מקום, בפרצוף שונה ממשיכה להתקיים.
כן. נכון.
מה שלא נגיד על המנהיגים שלנו
היום
שהם עושים,
יבוא אחרי מגיעו, זה לא טוב. כן. אז אם ככה, אז אנחנו קצת נסכם את הדבר הזה. פה הנושא, פה השאלה. ועכשיו, חכמים מבינים שאם רבי אליעזר ממשיך את דרכו, אז העולם יחרב. זה בעצם, לשם הוא הולך. הוא עכשיו עומד לעשות שואה, כאילו עכשיו. על המקום, פחות או יותר, עומד להוציא את הגיהנום, את התנור, להכשיר את התנורו של הכנאי. ואז אומרים, איך אנחנו יכולים לעצור אותו? הוא לבד, יותר חזק מכל בית מדרש. נכון שהלכה היא כרבים וזה, אבל זה, מה זה רבים? רבים במניין, רבים בחוכמה. ורבי אליעזר נחשב רבים בחוכמה, והוא לבד יכול להכריע את כל הסנהדרין. אז הם אומרים, איך אפשר לעצור אותו? הוא עכשיו עומד לנו לעשות כאן קטסטרופה. ואתם יודעים שיש באמת כאילו, הסתכלות כזאת בהיסטוריה, שאומרים שכל מעבר מתקופה לתקופה, זה יש תורה, נקראת תורת הקטסטרופות, שמעברים בתקופות לתקופות, הם עוברים משברים כאלה, כמו הקשת האיילה שם של ה... שדיברנו עליהם קודם. יש את זה במתמטיקה, יש כזה נקרא מונח כזה, תורת הקטסטרופות במתמטיקה, יש רנה תום, הוא אחראי על התואר, הוא המציא את הרעיון הזה. אותו דבר גם יש בפיזיקה, קריסת הגל בתורת הקוונטים, אותו דבר יש את זה בפלנטולוגיה, יש מונח כזה על התפתחויות של התקופות של העולם. אז למשל אומרים שם המעבר שדינוזאורים כולם נעלמו, זה בגלל הקטסטרופות שעברו, והיו כמה קטסטרופות במשך התקופה שלנו. בפלנטולוגיה יש, זה תורה שלומדת התפתחות המציאות עד הופעת האדם, אז יש, אז יש תיאוריה כזאת ש...
גם הלילה על היום,
כשמתחיל היום, שפושך, יש משברים גדולים כאלה, כן? ז'ורז' קיובייה כזה, שהוא מייצג את השיטה הזאת, זאת אומרת שכל ההיסטוריה זה משברים, מתקופה לתקופה חייב להיות משבר. והנה עכשיו רבי אליעזר עומד במשבר הזה, והוא מתכוון לבצע אותו, כביכול כן, על ידי פסיקת הלכה שלו. כן, בבקשה? כן, זאת שיטתו של רבי יהושע, ויש שיטה של רבי אליעזר, הוא אומר עכשיו. וזה מה שקרה. כן, זה מה שקרה לקראת הסוף. זאת אומרת, החזקנו מעמד 2,000 שנה, ואז התחיל התהליך הזה של לפני 150 שנה, פחות או יותר, התחיל ההתבוללות, ואז השם עצר את ההתבוללות. אז אם אנחנו עכשיו מבינים שזה בעצם הכוונה, אז חכמים אומרים, איך אפשר לעצור את רבי אליעזר? כוח, תמיד, כוח אדיר, משנה סדרי עולם, סדרי בראשית, מכריע את ההיסטוריה, משנה חוקי פיזיקה, אדם אדיר כזה, איך אפשר לעצור אותו? או, בדיוק. אז הם מחליטים לעשות לו נידוי. מה פירוש נידוי? נידוי זה אומר שהרי כל הכוח של רבי אליעזר הוא בא מעם ישראל. אם הוא מנודה, אז הוא לא יכול לפעול. אז הם גוזרים עליו נידוי. ועל ידי זה מנתקים אותו. והם זוכרים ש... שם יש ביטוי כזה, אם אתם זוכרים שם בגמרא, רבי עקיבא אומר, אני אלך שאם אדם לא אגון אלך, נמצא מחריב את העולם. זאת אומרת, הוא אדם שיכול להחריב את העולם. ואז הם מנדים אותו, וכתוצאה מנידוי הזה, הוא באמת מנוטרל, אבל כל חברי סנהדרין נפגעו מזה. אחר כך יש במקום אחר, גמרא אומרת, מה קרה להם? במקום שלנו, אם אתם זוכרים שם שקראנו בשיעור הראשון, רבן גמליאל, הוא נהרג. בהתחלה שם בעגל נחשול להטביע אותו, ואחר כך הוא ניצל מזה, ובסופו של דבר רבן גמליאל נהרג, וכל אלה שהשתתפו בנידוי נפגעו בצורה קשה. והם היו מוכנים לזה. הם מסרו את הנפש שלהם. כשהם עשו נידוי, מסרו את הנפש. כי הם ידעו שהם עומדים עכשיו לשלם על זה מחיר כבד. כי כשקרה הסיפור עם הגל שבא להטביע את רבן גמליאל, מיד הוא אמר, זה בגלל רבי אליעזר. זאת אומרת, הם יודעים שהם עושים משהו לא צודק. אבל לא צודק הזה, הוא היה כורח המציאות. זאת אומרת, אותו מידת הדין שדיברנו עליו קודם, היה צריך לעצור אותה. בדרך לא טובה, כאילו לא יפה. וזה נקרא עינוי הדין. או מה מה שראינו שם בגמרא, שהוא גמרא קוראת לזה הונאה. שערי הונאה אינם ננעלים. כן? זאת אומרת, עם השלום. מה? איפה יש פה מה? הונאה. הונאה, כי לא היה מגיע לו נידוי. כן, בבקשה. נידוי זה אומר שהאדם הזה... עוד פעם, סליחה? כן, כן. נידוי, פירושו של דבר, זה בעצם הקפאת היהדות שלו. הוא לא יכול להיות חלק מקהילה, מכלל ישראל. הוא לא יכול לפעול. הוא הופך להיות לאדם פרטי. עוד פעם, שמה? כן. כן, אבל... אבל כוח פעולה שלו יותר גדול מכוח שלהם. או, לנדוד אותו אפשר. הם לא יכולים להכריע הלכה נגדו, כי הוא, כמו, הוא גדול הדור. הם לא יכולים להיות... זה מה שהם אמרו כ... כאילו, זו הייתה באמת פסיקה בסופו של דבר, אבל עדיין הוא מתנגד לכוח הזה. היה צריך מבחינה רוחנית לנטרל אותו, לעשות ככה שהוא לא יוכל להתנגד לכוח שלהם. כן? לא, הוא לא התחרט. לא, לא, כולם ממשיכים להחזיק בנידוי, וכולם מבינים שהם ימותו על זה, והם מוכנים לעשות את זה כדי להציל את כל ההיסטוריה.
לשיטתם.
לשיטתם, ובאמת זה מה שקרה. הם גרמו ככה שאחרי הסיפור הזה אנחנו חיינו עוד 2,000 שנה.
לשיטתו היו
את המכה
אחת, לא היה צריך 2,000 שנה בגלות, אלא אחרי תקופה קצרה.
אז זה בדיוק מחלוקת שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שקדוש ברוך הוא שואל את אברהם אבינו, מה אתה מעדיף, גיהנום או שעבוד מלכויות? ולפי שיטה אחת, אברהם אבינו היה מעדיף שיטתו של רבי אליעזר, זאת אומרת, במכה אחת, גיהנום, ולגמור עם זה. ולפי שאמר רב פאפה, אם אני לא טועה, הוא אומר שזה צריך, לא, שעבוד מלכויות. הוא בחר, היה מעדיף. זאת בדיוק המחלוקת. כן, בבקשה.
האם הכפייה של הנידוי זה שינוי כללי המשחק, בעד הביטוי?
כן.
אתה לא יכול עליה, אז אתה שם לי...
כן, נכון.
אתה מכניס אותי לכן.
כן, נכון, נכון. זה בדיוק הדבר שהוא נקרא הונאה. הונאה זה דבר שיש בזה קונוטציה שמשהו שהוא לא צודק. ולכן הם כולם ננשו על זה. אבל לא הייתה ברירה. זו הייתה דרך היחידה לעצור את כל המהלך. כן, בבקשה?
זו בהתחלה אותו היום, נכון?
כן.
מה זה אותו היום? מה קרה? היה לזה תהליך היה?
כן.
למה? מה קרה אותו יום?
כן, אני לא יודע בדיוק מה קרה בדיוק באותו יום, אבל ברור שלפני כן קדמו לזה דיונים הלכתיים, עד שאומר, הם אמרו כל אחד מה שהיו יכולים לומר, וזהו, ואז הגיע אותו היום, שזה כנראה יום בוער כתנור, זה יום שהם יכולים להגיד שהיום הזה הוא מוכשר, מוכן לגאולה. עכשיו, כן, בבקשה.
מתאימה
לזה,
זה גם
כשמשה רבינו, כשהוא עלה להר סיני, למסעת העגל, השם אומר לו, אני לא אחרת. כן, נכון. מורידים אותו,
כל
הדברים שלך, הנה, עם ישראל עשה את הרגל. נכון.
ככה גם רבי
אליעזר. נכון. משה איבד את הכוח, בגלל שעם ישראל... נכון. כל הכוח, של, גם של התלמידי חכמים, גם של נביאים, הוא בא מעם. והם ניתקו אותו מעם. אבל זה היה דבר לא צודק, כאילו, כן? היה נחוץ, היה טוב מאוד שהם עשו את זה, אבל מבחינת הדין זה לא היה מגיע לו. לא הייתה להם אלטרנטיבה. נכון. לא יכולו לעשות שום דבר כדי לעצור אותו. והם היו מוכנים למסור את הנפש שלהם על דבר הזה. של? שמה? כן. כן. נכון.
מה בעצם המסר שאנחנו צריכים לראות בכל
העם? נכון. זו שאלה גדולה, זו שאלה מצוינת, אבל אני רציתי רק לפני שאני עונה על השאלה שלך, אני אשתדל לענות את זה עכשיו, אבל רציתי לפני כן להראות לכם פה את הגישה של רבי אליעזר, שהוא יהיה מובן. תסתכלו במקור 5א. זה שיטתו. רבי אליעזר אומר, במקום שיש דין, אין דין. במקום שאין דין, יש דין. מי מבין את האמירה הזאת? במקום שיש דין, אין דין. במקום שאין דין, יש דין. מה?
העולם בעצם נברא על הדין. אי אפשר עולם בלי דין. אז במקום שיש דין, אין דין. לא, לא.
כן, כן, זאת אומרת, זה הסבר יפה, זאת אומרת, אם אנחנו נעשה דין, הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לעשות דין, אבל במקום שאין דין, אז הקדוש ברוך הוא יעשה דין. זאת אומרת, זה נראה רק שרבי אליעזר הוא יותר כאילו קשוח פה, יותר דין, יותר אכזרי. אבל באמת הוא רוצה להציל את כל מה שהיה שם. אחר כך, כל ההיסטוריה המשך. הוא רוצה לעשות את ה... לכאורה הוא יותר קשה. אבל הוא... אז ממשיכה גמרא כאן, ומה כן? אלא אמר רבי אליעזר, אם נעשה דין למטה, אין הדין נעשה למעלה. ואם לא נעשה הדין למטה, הדין נעשה למעלה. את זה הוא רצה למנוע. עכשיו, כמו ששאלת שאלה מצוינת, מה אנחנו היום לומדים זה? מה נפקא מינה? מה זה נגיע לנו? הרי אנחנו ודאי לא נכריע את היסטוריה היום נכון, נכון לעכשיו. לא נעיז להשתתף בדיון כזה. אז מה נפקא מינה? זהו, זה... אני חושב שיש בזה שתי תוצאות. אחת, זה ההבנה שאנחנו כן מכירים את ההיסטוריה. אנחנו לא עושים את זה בפועל, במציאות, כי זה... אבל לכל אחת יש היסטוריה אישית פרטית שלו. ומה שקורה לנו זה לא דברים כאילו סתם. עם ישראל הוא כוח מרכזי של כל העולם כולו, ומה שקורה לנו פה זה כור הגרעיני של כל המציאות, ואנחנו על ידי הפוליטיקה הקטנה לכאורה, הפרובינציאלית שלנו כאן, מכריעים את היסטוריה עולמית. לדורות הקודמים, ומה שהיה קודם, וכל מה שקורה גם בחיים הפרטיים שלנו, גם באופן כללי. זה דבר שהוא בעל משמעות. הכל בעל משמעות. ודבר נוסף, זה ש... כמו שגמרה הזאת, היא הייתה גמרה על תנור, אם שם תנור, עשו חוליות חוליות, לא חוליות, נפל שם משהו, חתיכה מחיית מאה, אם הוא מתאמה, לא מתאמה, ואחר כך זה במחשים שם חברי סנהדרין ודנים, כן, תנור כזה, תנור כזה. אבל מאחורי זה נמצאים עולמות, עולמות, וכל מה שאנחנו דיברנו במשך שלושת השורים האחרונים שלנו, זה עוד לא התחלנו לגרע את המעמקים ואת הגודל שעומד מאחורי זה. זה עוד עולמות עומדים מאחורי הסוגיה הזאת. אנחנו קצת הצצנו שם, מה שעינינו התרוטות במשך ההיסטוריה אפשרו לנו לראות את הפרספקטיבה של 2000 שנה. אבל יש מעמקים וממדים עליונים של כל זה עומד מאחורי הסוגיה ההלכתית, הפשוטה, סך הכל בנאלית הזאת, תנור כשר, לא כשר, זה כל הסיפור. אז כמו שהסיפור הזה, גמרא קצת אפשרה לנו להציץ מה שקורה מאחורי הדיון ההלכתי הזה, אז ככה כל הדיונים בגמרא, בין שזה מדובר על סנדל המסומר, בין שזה מדובר על ביצה שנולדה ביום טוב, בין שזה מדובר על שור שנגח את פרה, או שניים אוחזים בתלית, כל זה, כל הסוגיות בגמרא, הכל הם מתייחסים לעולמות מטאפיזיים. אנחנו רק חושבים שאנחנו עוסקים כאן במשהו שהוא שור שנפל לתוך הבור, ובא לבור עכשיו ייקח את הנבילה או את הישלם, ולעל כלים לא ישלם. זה עולם, אחרי כל סוגיה. כמו שאומרת הנבואה של עתיד לבוא, כל סיר בירושלים קודש להשם. סיר, סיר ותנור ומצולות הסוס וכל ומזלגות וכל מה שם, כל מה שאנחנו מדברים בגמרא ובחזל, הכל הכל זה עולמות אדירים. וכשאנחנו לומדים, אז אנחנו מבינים מהם העומק של החיים שלנו. אנחנו לא סתם חיים כאן, ולא סתם חפצים שאנחנו משתמשים. וכל זה יש מימדים על. לפעמים אנחנו מודעים, לפעמים לא, אבל גמרא כאן מלמד אותנו, נותנת לנו את הצליל, כאילו, רומזת למה לכוון, מה להבין, מה קורה לנו פה היום. שנדע את הגודל של החיים שלנו, של של הדיונים, הכל, כל מה שאנחנו עוסקים. טוב, נעצור כאן.